שלום, ערב טוב. אני מתנצל על הביטול בשבוע שעבר, אני פשוט לא הרגשתי טוב. למרות שכבר אמרו לי שכתינוק הבורח מבית הספר, אז היו כאלה שסמכו. שלום. תראו, מי לנו מורה יותר גדולה מנחמה לייבוביץ', שכבר אמרה שהשיעור הכי טוב שהיא נתנה לא השתווה לשיעור חופשי. בכל מקרה, חזרנו. היום בעזרת השם אני רוצה להשלים את ענייני בין השמשות ולעבור לסוגיה הבאה של התקיעות של יום השישי. הסירנה שמשמיעים פה? משמיעים את זה פה? לא? בבית בגלל שבוע. בכל אופן, אני רוצה לפתוח בתשובה של החתם סופר שנכתב עליה הרבה. יש לה שלושה פירושים שזה יוליך אותנו למגמת נאמר הכינוס לקראת סגירה של איך למעיס הם מיישמים את הזמנים בפועל, איך הלוחות בנויים. כשהתשובה של החתם סופר היא תשובה שעוסקת בשיטת רבינו תם בהקשר שהוא הפך להיות אחד ממקרי המבחן הגדולים, וזה לא לגבי השאלה של עשיית מלאכה אלא לגבי תינוק שנולד לאחר השקיעה, האם אנחנו מחשיבים אותו כשייך ליום הקודם או ליום הבא. במיוחד השאלה הזאת היא הופכת להיות מקרה מבחן גדול, כי התינוק נולד במוצאי שבת או בליל שבת, שכן לא מדובר רק על הכרעה באיזה יום, אנחנו גם מוכנים למול בשבת, כן? זה ודאי מקרה מבחן משמעותי. מנחת כהן, הזכרתי פה כבר בשמו, שהעיר שלמרות שהוא אוחז בשיטת רבינו תם, אבל שמנהג ישראל איננו לעכב בכניסת השבת, אז המנחת כהן אומר בתחילת השער השני שמבוא השמש, שזה הנפקמינה היחידה בעצם, כי ביום שישי מי מעלה על הדעת נפקמינה כזאת. החתם סופר נשאל את השאלה הזאת, ומתשובתו נראה, וכבר עמדנו על הדבר הזה דרך תשובות הבח, שבזמנו גם בשבת המציאות הייתה אחרת. וכך אומר החתם סופר, אני מקריא את התשובה, אני לא אקריא את הכל, אני אקריא חלקים רק שזה יפתח לי, בסדר? אוקיי, הנה זה, זה נמצא בחתם סופר בשו"ת חתם סופר חלק א' סימן פ' באור החיים. הוא אומר כך: הכה השתא אתה לקדמנה שלוחי דמר ומגילת ספר כתב לי, וציווה עליי להודיעו עניות דעתי בהו ינוקה דתיילד בשבת כ"ח סיוון בין השמשות למוצאי שבת בשעה ח' ומחצה 8:30 בערב, והיה יום המעונן באופן שאי אפשר לשפוט על כוכבים, ובלשון אחרת אין ברירה, חייבים להסתכל על השעון, או במילים אחרות בלוח. אז זה כותב החתם סופר, ולהיות מצוותו עוברת עליי, כן, תשובות בענייני מילה אי אפשר להגיד עוד שבועיים, כן, צריך על המקום. אתם יודעים, היום אפשר כל דבר לברר, אבל בשבת שאלות שמתעוררות, כמו שפעם היה הרבה שאלות על ספרי תורה, מאז שיש את ההגאות המוחשבות זה כמעט לא קיים, אבל זה משהו שרב היה צריך לענות מיד, וגם אבילות זה שאלות שצריך בעל המקום לענות. יש דברים שאתה יכול להגיד תתקשר עוד שעתיים, מה הבעיה, כן? אבל מילה הם צריכים להחליט מתי הברית. ולהיות, אומר החתם סופר, להיות מצוותו עוברת עליי, לא אוכל למנוע ולעשות רצונו ולחוות דעתי, וכאשר קיבלתי גם מרבותיי כי ההלכה רווחת בזה בלי שום פקפוק כדעת המגן אברהם, וכל האחרונים כבר הסכימו, כן, יויין שם באליהו רבא, שתפס במוחלט שיעור בין השמשות אינו כי אם ג' רבעי מיל קודם צאת הכוכבים, והוא מסוף שקיעת החמה לתחת האופק, או בלשון אחרת, המגן אברהם קובע להלכה, שלגבי הקביעה האם הילד הזה באיזה יום הוא נולד, אנחנו מאמצים את שיטת רבינו תם, אבל לפי ההגדרה של מנחת כהן. דיינו, הספק שבין השמשות מתחיל 3/4 מי לפני צאת הכוכבים. ועל רק הזה ממשיך החתם סופר ואומר, והנה אנחנו כולנו במדינות אלו, הכוונה למי שלא יודע להונגריה, עושים במלאכה ערב שבת קודש. וכאן יש שאלה קשה בטקסט, היה מי שהציע להגיע, אני אקריא לכם מה כתוב ואז נראה מה הבעיה. והנה, אנחנו כולנו במדינות אלו עושים במלאכה ערב שבת קודש עד קרוב לשעה או ג' רביע שעה קודם צאת הכוכבים, נמצא אנו תופסים במוחלט כשיטת רבינו תם. ברך אתה מספר ואומר, מזה שאנחנו עושים מלאכה בערב שבת באופן שהוא תיאר, זה הוכחה שאנחנו כרבינו תם במוחלט, כי אנחנו נוהגים כמותו גם גם לכולה, בדיוק. זה לא כמו שגידלו אותי בבית, תחמיר ככה ותחמיר ככה, שזה בעצם מה שכתוב בגמרא על רבי יהודה ורבי יוסי, זה אותו היגיון. אלא זה במוחלט. רק מה הבעיה? הבעיה היא שכשקוראים את התיאור שלו, מתי מקבלים שבת, זה בכלל לא נראה רבינו תם. כאילו, כי אני קורא עוד פעם, הנה אנחנו כולנו במדינות אלו עושים במלאכה ערב שבת קודש עד קרוב לשעה או ג' רבעי שעה קודם צאת הכוכבים. עכשיו, שעה לפני צאת הכוכבים, אם מפסיקים לעשות מלאכה, זה לא כל כך ברור שזה מוכיח שאתה כמו רבינו תם, כי מיד נראה מתי זמן רבינו תם של החתן סופר, בסדר? משהו פה, כמו הוא רוצה לטעון שזה לכולה, אבל הוא לא מרור, הוא מתאר משהו שהוא שעה לפני, לא ברור שזה אכן רבינו תם. הרב בניש בספר פה בסימן רש, בעמוד רש מבית, הוא מציע להגיע במקום ג' רביע שעה, הוא מציע להגיע ג' רביע מיל, ככה הוא מציע, ולכן זה הוא חוזר בו. אבל תראו, נראה את ההמשך. ההמשך הוא אומר, אדם סופר, היות ואנחנו במוחלט כרבינו תם, לא כחומרה, גם לכולה במוחלט, לכן הוא אומר, שלום, ואיך אחר כך בגיע יום השבת ויהיה מוטל עליו למול בנו ביום שמיני ללידתו, יאמר ויחוש לדעת הסופרים שכבר היה לילה. אז איך יכול להיות שיהודי בכניסת שבת סומך על רבינו תם לכולה, וכשהילד שלו נולד בזמן שלפי רבינו תם הוא יום, הוא שבת, הוא יגיד לא, אני לא בטוח, אני לא יודע. מי שמוכן לעשות מלאכה, לנסוע במכונית, כן, אותו סיפור על הסאטמר, לנסוע במכונית אחרי שהשמש שקעה, שלא יגיד לי שיש לו ספקות, אין לו. אם אין לו ספקות, איך בברית מילה הוא פתאום יחשוש? ולכן אומר החתם סופר, ונמצא אבי תרתי כולי דסתרי הדדי, עשה מלאכה צמוך לג' רביע מיל. וכאן הרב בניש רצה להסתמך גם על הטקסט פה, שהגרסה צריכה להיות לא ג' רביע שעה אלא ג' רביע מיל. הוא מתעצל במצוות עשה של ביום השמיני ימול. זה מאוד מעניין, הוא מציג בן אדם, זה מאוד מעניין, בן אדם שיש לו חשש האם אפשר למול בשבת, שאני רוצה להסביר, אם זה מצווה למול בשבת, מצווה, ואם זה לא הזמן, זה מלאכה דאורייתא, לא רק שזה לא המצווה, אסור, אבל הוא מציב אותו כאדם מקל, כך הוא מציב אותו. אני דווקא הייתי אומר, כמי שגדל בצל אנשים שיש להם הרבה חששות, שזה בן אדם דווקא מחמיר, ככה אני הייתי אומר, הוא לא יודע, חתן סופר אומר, הוא מתעצל למול את הבן שלו, זה אחד שמקל, הוא לא מקטיב במצוות, כך הוא מתאר אותו, זה מאוד מעניין התיאור הזה. ואז הוא אומר, ויהיה מן המטמיעים, איך זה יכול להיות? אוקיי, אני ברשותכם מדלג קצת, ואני מגיע לפצצה שזה לקראת סוף התשובה. אומר החתן סופר כך, הנה כי כן, אם נודע לנו בבירור שהוציא ראשו או לכל הפחות שמע קול בחייתו באותו שעה שהזכיר מר, היה יום ודאי לפי עניות דעתי. כמו אני רוצה להסביר, זה כבר אחרי שהגלגל החמה נעלם. אבל אומר אדם סופר, הוא נולד בשבת למרות שהשמש כבר שקע, כי זמן הלילה לפי השעות הנוהגות ובתקופות השנה הזאת לעת עתה, היי מינוטים קודם גמר קשקוש 9 אור. כלומר, יש פה תרגום אפילו בחמש דקות לפני הצלצול של השעה 9. וכאן אומר לנו החתם סופר, אתם יודעים מתי צאת הכוכבים באותו תאריך, בכ"ח בסיוון? צאת הכוכבים הוא ב-8:55, הילד נולד ב-8:30, זה 25 דקות לפני צאת הכוכבים. היות מבין השמשות הוא מהלך ג' רבי מיל שהוא פחות מ-25 דקות, לכן יוצא לנו שמה? שהילד הזה נולד בשבת. כן, אני קורא. והיה זה רחוק מבין השמשות שהוא רק ג' רבעי מיל, ושיעור מיל במוחלט הוא כ"ב מינוטים, כמו שהעריך והוכיח בראיות בורות שאין עליהם תשובה בחוק יעקב. ולכן מה יוצא? ש-22 זה מיל, 3/4 של 22 זה
אתה טוב בחשבון, 16 בערך, נכון? נכון, אוקיי, אז הנה, זה 25 דקות, זה היה 25 דקות לפני, אז זה 10 דקות לפני בין השמשות, יום גמור. ואז הוא אומר, ואומנם אם יש ספק בכלי השעות, אני מזכיר, אני מהצעירים פה, אביגל יצא, כן, אני מהצעירים פה,
עוד פעם היה צריך לסובב תקפיץ,
היום כאילו השעון זה די סומכים עליו, נכון? אני חושב. אבל הוא אומר, אבל אם אתה לא יודע מה שעון, מי יכול להכניס ראשו בזה? וגם הוא היה בצבא, כי אולי אין הילוך כלי השעות שבכאן ושם השווים, הוא מעלה פה העניין של להשוות שעונים, אולי הוא שמע גם על איינשטיין, אי אפשר לסמוך על דבר זה. כן, אמנם מר כי אטרי, ושידוע לו שהיותר מרוחק מצד הכוכבים הנהוג לעת כזו, כשהשמיים בירים יותר מג' רבעי מיל, על פי חשבונו, שהוא טוב מינוטי לערך, כמו לפי שיטתו, בין השמשות הוא 18 דקות לפני צאת הכוכבים, אז הוא לא, גם דעתו נוטה להקל, אלו דברי החתם סופר. הבעיה, או הפצצה שיש בתשובה הזאת, זה שכמה יהודים מאוד חרוצים, אחד מהם זה הרב בניש פה, בעמוד תפמן בית, סליחה, לא יש מן בית, סליחה, תתקן, עמוד תפמן בית, פשוט בדק את השעות של השקיעה באותו תאריך בפרשבורג. ופשוט, מה הבעיה? יש לוחות לאלף שנה, כן? ומה שמתברר, אני קורא לכם, זה היה ב-18 ביוני 1803, הסיפור הזה. ובפרשבורג, באותו יום, הוא כותב שהשקיעה הייתה ב-8:03 דקות. 8:03 דקות. אבל זה אומר ש-8:55, שהחתם סופר אמר שזה צאת הכוכבים, זה 52 דקות אחרי השקיעה. זה לא 72 דקות ולא 90 דקות, כן? איך מסבירים חתם סופר שאומר אני רבין אותם במוחלט, אבל הוא התנתק מארבע מיל? זה בעצם השאלה שהתשובה הזאת עוררה. יש על זה שלושה הסברים שאני קראתי, זאת אומרת יש יותר, אבל אני ראיתי שלושה. יש לזה גם השלכות לשאלות היישום של, של רבנו תם. לכן אני אומר, הסוף פה הוא גם זה שמקשה עוד יותר את קבלת תחילת התשובה. כי זוכרים את הנוסח בתחילת התשובה? אנחנו מפסיקים לעשות מלאכה כשעה לפני, לפני צאת הכוכבים. אם צאת הכוכבים שלו, אם המשקיעה עד צאת זה 52 דקות, אז מי שעושה שעה בכלל לא יודעים שהוא כמו רבנו תם. נכון? כלומר, משהו פה לא מסתדר, זה מה שאני יכול לומר. לכן הרב בניש כאמור הציע קודם להגיע. מצד שני, הוא בעצמו מביא, זאת הסיבה שהוא חזר בו, שאחד מהסויפרים המאוחרים יותר, רב עקיבא סויפר, שהוא הרב של פרשבורג עד בכלל עולם השנייה, הוא מעיד שבפרשבורג היו מפסיקים לעשות מלאכה לפני השקיעה. אבל אז כל התשובה שלה רק את חתם סופר היא לא מובנת, כי החתם סופר טוען, הוא הוכיח את כל שיטתו, כי נהגו כך באופן מוחלט לכולה. אז אני לא אגיד ליישב את זה, אני כן אשתף אתכם במה שנכתב, על איך להסביר את הרבינו תם שהוא 52 דקות, אבל יש שלושה הסברים שאני ראיתי. הסבר אחד שמביא אותו הרב בניש, זה שהחתם סופר אחז ברבינו תם כשיטת המנחת כהן, שכפי שראינו בשיעור הקודם, למיתו של דבר, גם הגרא באופן מהותי קיבל את העמדה הזאת, וזה לוותר על המילים, לוותר על ה-4 מיל, לוותר על ה-72 דקות, כי יש, אין ערך, אין משמעות להעביר למהלך מילים קבוע או לדקות קבועות, תופעה שהיא כל הזמן אמורה להשתנות. וכשהחתם סופר בפרשבורג, מי שעשה לו את המדידות והסתכל, גם זו פרשייה מעניינת, כי רבנו סנדלר, הרב שלו, גם נתן לו כל מיני מסורות בעניין הלוח, אבל מי שהיה שם להסתכל, יצא לו 52 דקות, אז זה שיטת רבינו תם, שהיא לא בנויה על 4 מיל, היא בנויה על צאת הכוכבים, ומה שגם ברור, דיברנו על זה בשיעור הקודם, לא כל הכוכבים, אלא שלושה כוכבים. בסדר, זה, ואז בעלי השיטה הזאת אומרים, בואו ותראו, החסם סויפר הכריע כמו רבינו תם של המנחת כהן, להפסיק לדבר על 72 דקות, גם מי שאוחז בשיטת רבינו תם, הוא צריך פשוט להסתכל לחוצה ולראות את הכוכבים, זה יכול להיות זמנים אחרים לגמרי. זה הסבר, זה הסבר אחד שניתן. הסבר שני מופיע באותו מאמר של פרופסור שטרנברג שהזכרתי פה כמה פעמים. שם הוא טוען שאף אחד מעולם לא עבד עם 72 דקות. זה לא שזה המלכת כהן שאמר, וואו, כתוב 72 דקות, ועכשיו מה אנחנו נעשה עם ה-72 דקות, אז אנחנו ניתן שני שיעורים. לא, הוא אומר, לרבין אותם מהשעון. הטענה שלו היא שמעולם לא עשו מהלך ארבעמי במוצאי שבת. מוצאי שבת תמיד עבדו על מה? מה שלושה כוכבים וזהו. תמיד עבדו על זה. הוא דומה מאוד, אבל ההסבר הראשון במה? שלא צריך 72 דקות, צריך רק שלושה כוכבים. הסבר שלישי מופיע במאמר ששלח לי המיהוד, שפרסם אותו יעקב לוינגר. הוא מהנדס שכותב גם בנושאים הלכתיים שקשורים גם במפגש עם עניינים מדעיים, אסטרונומיים, והוא עיקר טענתו במאמר שאכן רבנו תם אחסם ספר עבד 72 דקות, אבל שלא מונים את ה-72 דקות מרגע ההיעלמות גלגל החמה באופק, אלא מאותה שקיעה של התלמיד של רבנו תם שהוא היראים. זוכרת היראים? היראים אומר שהשמש מתחילה לנטות, כשאפשר להסתכל עליה היא כבר מהירה אחרת, אז זה בין השמשות. אז הוא אומר, רבנו תם מאותו רגע התחיל ללמוד על ה-72 דקות. היום, תראו את התחכום, היום זה לפי העיריים זה 3/4 מיל הדבר הזה, נכון? היום וזה כך, אז כמה זה בדקות? אז עוד דקות, לפי יש שתם מחשבים, אבל אם זה 72 דקות זה צריך להיות כמה? 14 דקות, 52 ועוד 14, טוב, אבל כמעט, כן, אנחנו ניסה כאילו להשלים, אבל לוינגר ניסה לטעון שזה כן 72 דקות, רק שמונים אותה מפרק זמן יותר כזו. מה שלא יהיה הדבר, איך שלא נסביר את זה, דבר אחד ברור, שהחתם סופר הזה לא עבד עם 72 דקות. הוא לא היחיד שלא עבד עם 72 דקות, גם בדורות מאוחרים יותר, כשפוסקים באו ליישם את שיטת רבנו תם, הרבה מאוד מהם התנתקו מ-72 דקות. אני אקריא לכם תשובה של משה פיינשטיין, שזה נמצא באגרות משה, אור החיים חלק ד' סימן סמך ב'. כאן משה פיינשטיין, זה תשובה מתפשין למתת, והוא כותב ככה: הנה, כאשר אנחנו לא שייך שלנו הכרעה בדברי רבותינו הראשונים, אף שיש קושות על איזו שיטה. זה גישה ליטאית קלאסית. האמת, הגישה הזאת מופיעה כבר בבית יוסף בהקדמה שלו. שבית יוסף אומר, איך אני אכריע בין ראשונים, כשהם בעצמם התווכחו אחד עם השני, מי אני שהכניס ראשי בין הערים? ולכן מה רב מוישה אומר? הבית יוסף אומר, ולכן אני אמצא דרך להכריע בלי לטעון שאני יודע מי צודק. כלומר, הוא אומר את זה אחרת. באותו דור יקום המהרש"ל, ומה המהרש"ל יגיד? איך אני אכריע במחלוקות ראשונים? התלמוד מכריע, אני אבדוק אלמד את הסוגיה, ואני אכריע כפי מי שדעתי צודק. הבית יוסף לא ויתר על ההכרעה. למה אמר הבית יוסף? אני סליחה שאני אומר את זה בשפה של הכדורגל, אבל אפילו על השחמט אמרו את זה בשפה של כדורגל, זה כמו בפנדלים. כלומר, מה הוא אומר? אני אעשה 2-1, אלך אחרי הרוב. כלומר, לא כי אני יודע מי צודק, כן? אלא כי ככה מכריע, זה שיטת הכרעה שלא קבע מי צודק. כן, בוא נגיד ככה, כנראה שענד וגלפן די שניהם טובים בשחמט, אבל אחד לא צריך לנצח, נכון? אז ניצח אחד כששינו לו את הכללים לכך שבזה הוא קצת יותר טוב כנראה. כנראה לא צריך לחשוב הרבה, כן? לא צריך 40 דקות למעלה, בסדר. אבל הבית יוסף אומר, אני לא מחליט מי צודק, אין דבר כזה. אבל מה כן? אני חייב להכריע. מה אישר? כבר ליטווק. אז מה ליטווקס אומרים? כיום כבר אני לא יודע להכריע, לכן מה, הנרי, אתה מכיר אותם טוב? לכן? לא להכריע, לחשוש לכולם. כמה טוב לגדול בבית כזה. ככה גדלתי. אז תראו עוד, אני קורא עוד פעם. הנה, כאשר אנחנו לא שייך שיהיה לנו הכרעה בדברי רבותינו הראשונים, אף שיש קושיות על איזו שיטה. לכן, ודאי, יש לנו להחמיר בענייני זמני השקיעה בצאת הכוכבים, כחומר שתי השיטות. הכי טוב.
וכן היינו נוהגים ממקומותינו, וכל שכן שיש להתנהג כן בכאן אמריקה. עכשיו תראו איך הוא מתאר את אמריקה, זה פילי פלויים, קוראים את הרב טיקוצ'ינסקי בין השמשות, זה אותו תיאור. הרב טיקוצ'ינסקי מתאר, למה יש איזה בלגן בירושלים שמישהו חייב לעשות סדר, כי זה קיבוץ גלויות. גם אמריקה זה סוג של קיבוץ גלויות. תשמעו איך הוא מתאר את זה, זה פילי פלויים. שנתקבצו כאן מכל המדינות, ויש בכל עיר ועיר מהערים הגדולות, וכל שכן בניו יורק או ברוקלין, שאיקה הרבה מכל מקום ומקום. יש פה כידוע הונגרים וליטאים וכל הסוגים, כן? מה עושים, כן? אז לכן מה רב מוישה אומר? פעם אמרו נעשה נוסח אחיד, כוונה שכולם יהיו כמוני, נכון? וזה הכל הנוסח אחיד. נחפש דרך, אני יכול להגיד, יש איזה מהלך בארץ, אבל לא בקהילות חרדיות, בדתי לאומי, שזה בא עם עוד דברים, שלא כולם אני רואה, אבל יש איזה משהו שבפועל הדור הצעיר יותר רק לאט נוקח מנהגים מפה ומשם, ואפילו לא יודעים שזה ככה. כמו, הטלית בחופה. הם כולם בטוחים שכל האשכנזים לוקחים טלית בחופה, הם לא יודעים שזה לא מנהג אשכנזי. וזה הופך להיות ככה, זה איזשהו קיבוץ גלויות, נוצר איזה מנהג ארץ ישראל כזה, שהוא בא מקיבוץ. מוישה מתאר משהו אחר לגמרי, סכסוך גדול בין כל השיטות. לכן הוא אומר, אתה אם תכריח, גוואלד, בהונגריה הרי עשו ככה, וזה עשה ככה, וזה עשה ככה. לכן אומר מוישה, המדיניות הרצויה היא לשמור על כל המנהגים, שכל אחד איפה שהוא בא. והוא ממשיך ואומר, אף שנימה דלקה לא תתגודדו, שמטעם שהוא כשתי בתי דינים בעיר אחת, שמכל מקום אפשר לבוא תקלה מזה במדינה זו ביותר. עכשיו תראו גם מה הוא חושב על אמריקה, שהעניות בתורה הוא כמעט ברובה דרובה, ויש אפילו אצל תלמידי חכמים במדינה זו שלא שייך אל עניין הוראה, אף לא לשאול אותם במסכת הדקלה וכדומה וכל שכן בעניינים חמורים אלו. ולכן זו נקודה שהיא עוברת כחוט השני בכל השוט של מוישה, מאוד בולט בהלכות שבת. שלכן מה ראוי לעשות דווקא באמריקה כעם אמרצים, כעם אמריקאים, מה נכון לעשות? היום אומרים הפוך, היום מה שקורה והצלחה לא שלנו, נורא קשה להם, דיברנו פה על תרת המשפחה, נורא קשה להם, בוא נמצא להם כולות, הוא מוישה אומר הפוך, ושהם כאלה אמרצים אנחנו נחמיר להם, אבל הוא אומר את זה כמדיניות. עכשיו אני אומר לכם, בלכות שבת יש מחלוקת מהותית בין רבשטיין מזרמן אוהר בך, אומר מוישה פיינשטיין, על מדיניות פסיקה שהיא נוגעת לנקודה מאוד פשוטה. יש המון מאוד, המון מקרים שעולים במציאות המודרנית שאי אפשר להגיד זה כתוב ישירות בשולחן ערוך. זה מחייב חשיבה הלכתית, התבוננות במציאות, יישומה בתוך הקטגוריות הלכתיות. רב שלמה זלמן מאוד בולט בכתיבה שלו שכל מה שלא ברור שהוא אסור, אז הוא מותר. כל דבר מותר, אלא כן, נראה שהוא אסור. צריך לומר שזה הפוך, כל דבר אסור, אלא אם כן אנחנו נוכיח שהוא מותר. עכשיו, מה שהתשובה הזאת, קצת מעלה, זה ים של הכרעה של מדיניות. רמוי שאמר, ככה בונים שבת באמריקה, ככה נכון להתנהג. כן, ואז הוא, בוא נראה עכשיו איך הוא מיישם את זה. ודאי יש להחמיר כשתי השיטות, דהיינו. בערב שבת אסור לעשות מלאכה מתחילת השקיעה. מדין ספק דורייתא ביסור, סקילה, כלומר חייבים להחמיר לשיטת הגר"א. וגם נהגו להחמיר בשביל תוספת שבת, ובשביל שיטת היראים, שהגימל רבי מילו קודם מהתחילת השקיעה, שלכך יש נוהגים להדליק הנרות כרבע שעה, ויש כשלישה, ויש גם כחצי שעה, כדאית במשנה ברורה, ובמקומותינו נהגו שלישה, וגם כן כבר יצאו בזה כל השיטות שכתב בשער הציון, דיני אף שנחשוב המיל, כ"ד מינות, כן, מינץ, גם תוספת שבת על זה, וכן רואי להניב. וכאן הוא בעצם מה הוא אומר, עכשיו, פה אני חוזר למה שאמרתי קודם, דווקא בתחום הזה, הרי מה אומרת הגמרא? שצריך להחמיר גם כרבי יוסי, גם כרבי יהודה. אז מוישה אומר, צריך להחמיר כמו כל השיטות, ולכן בערב שבת הוא אומר, המנהג להדליק כ-20 דקות לפני השקיעה, אתם עושים פה 40, אני יודע, אבל ברוב העולם עושים היום בארץ 22 דקות, הוא אומר, זה כי חוששים ליראים. זה כבר מופיע בבח, הרעיון הזה. חוששים ממש בכל שיטה הכי אזוטרית. עכשיו, מה קורה במוצאי שבת? אז הוא כותב רמוישה פיינשטיין, במוצאי שבת צריך להמתין עד עין בית מינוטן, 72 דקות לאחר השקיעה, ולמחמירים ביותר עד צדי ור, לדעתי צריך להיות צדי, 90, 90 זה שעה וחצי, זה בהנחה שהמיל הוא לא 18 אלא 22, והוא ממשיך ואומר, אבל לעניין זה אין כל המקומות שווים. גם הוא למד את הגרא ואת המנחת כהן, זה תלוי, זה באופקים, ולכן פה באמריקה, בעירנו ניו יורק, אני תמיד מזדעזע כשהוא כותב עירנו ניו יורק, טוב, לעיר של הגויים, וכן ניו ג'רזי וכל מקומות הקיץ בהרים, בקאטסקילס כנראה, אז אני חושב שהוא מתכוון, שבאילו מקומות הייתי בעצמי, יש בתמונות שלו, יושב עם הציצית מעל החולצה וכותב תשובות בקאטסקילס, אוקיי, אבל כפי ששמעתי, כמעט רוב הרי אמריקה הוא כן, אשר כ-50 מינות אחר השקיעה, כבר כל השמיים מלאים כוכבים, והוא חושך כבאמצע הלילה, ולא פחות מבמקומותינו ביורופ אחר עין בית מינות ויותר. וכאן הטענה היא, שהיות בקו הרוחב של ניו יורק, ניו ג'רזי, הוא כ-40. מה שהוא קורא עוד פעם, בלשון שייכות, מקומותינו ביורופ, כן? ליטה זה מלי 52, משהו כזה. זה הרבה יותר צפון, אה? אז הוא אומר, העין בית הופך ל-50. שזה פשוט רואים. הוא מיישם את הרציונל של מנחת כהן והגרא, תוך כדי הוא מקבל את רבינו טעם. אבל הוא לא מסתפק בזה, כי זה עוד דבר שמאוד אופייני לתשובות של משה פיינשטיין. אני דילגתי קצת. ולפי זה יש להתיר במוצאי שבת לאחר 50 מינות, אבל למי? תראו, לאלו שממהרים לאיזה צורך. ואף בלא צורך אין חיוב למחות. וזה דבר שצריך אצלו הרבה. יש את המדיניות לאמריקאים, אבל יש את הנבחרת. הנבחרת זה בני התורה. אבל לכתחילה, מן הראוי לאחר יותר מן הדין אף שכבר מותר, שלכן מהראוי גם כאן להמתין עד העין בית מינות, וכל שכן לבני תורה ויראי השם יתברך יש להם לחכות עין בית מינות, כמו שהורגלו במקומות די יורופ. זה נשמע כאילו זה מדין מנהג אבות של יורופ, שהיורופ עבר לאיפה? עבר לארצות הברית. ווליאמסבורג זה קהילה בהונגריה שבטעות נמצאת בארצות הברית, כן? אף שכאן אין צורך לזה מדינה, אבל לבני תורה ויראי השם. אבל עוד כן הוא אומר, אין להם להחמיר בכאן עד אחר צליבה מינות. כלומר, תעשו את הדקות של אירופה, אבל את המינימום. למה? כי גם זה כבר יותר מדי, וכו'. כן? זה עיקר הדברים של מוישה. זה ברור אצל מוישה שהוא מצד אחד, הוא מעין אחרי שהמנחת כהן והגרא אמרו את זה, יש פה איזה קריסה, אפשר להגיד, של הדקות. נכון? מצד שני, הוא כן מנסה לשמור עליו לבני תורה. עכשיו, לאור התשובה הזאת, עוברים לארץ ישראל, ודאי שמי שאוחז בקו העקרוני הזה ורוצה בארץ ליישם את שיטת רבינו תם, גם הוא מן הראוי שישקול איך מתרגמים את זה למציאות ימינו, למציאות האסטרונומית של הארץ. וכאן אני יכול לספר שמי שהשקיע בזה עבודה זה הרב טיקוצ'ינסקי. יש פה גם דברים בשם חזון איש, אז אני לפני כן רק כמה מושגים בפסיקה, אבל אז אתן לכם את הזמנים שהם נותנים אותם. יש לנו בעניין הזה, אני חוזר לדברים שנאמרו בשיעור הקודם, עדיין הכרעה עקרונית שצריך להכריע, והיא האם כשאני עושה את רבינו תם לפי הכוכבים אני מסתפק בשלושה כוכבים, או שאני מחפש את כל הכוכבים. במידה ואני מחפש את כל הכוכבים, אז אני אגיע עדיין ל-72 דקות, עד שכולם בחוץ. ואכן היה נראה בדברי הגרא, שהגרא חשב שזה פירוש הגמרא בפסחים צבי ד', וגם בדברי סבי הרב גם היה ברור שהוא ככה מבין את שיטת רבינו תם, זה כל הכוכבים, ואז לכאורה אין מה לחתוך. אבל רוב הפוסקים סבורים שהשיטת רבינו תם היא חותרת גם כן לשלושה כוכבים. וזה היא חותרת. רוב הפוסקים שחיו באירופה, בשבילם באמת זמן רבינו תם הוביל לשלושה כוכבים. בארץ נוצרה שיטת ביניים מעניינת מאוד. הרי הגמרא אומרת שיש שלושה סוגי כוכבים. יש כוכבים גדולים הנראים ביום, יש כוכבים בינוניים ויש כוכבים קטנים. מה מפורש בגמרא? שאיזה כוכבים אנחנו צריכים?
בינונים. אבל נפסק על ידי כמה פוסקים להלכה, הרב בניש פה מביא את זה, אני אקריא מפה משהו על זה, שאנחנו בזה מבדילים בין דאורייתא לבין דרבנן. וביחס לדינים דאורייתא, כלומר ביחס לצאת שבת, למי שלא הבין, אנחנו מחכים להופעה שלושה כוכבים קטנים. שמשמעות הדבר של גם מי שאומר שלושה, רבנו תם חותר לשלושה כוכבים, הוא מתחיל להתקרב לאותה דעה שמה אומרת על הגמרא בפסחים, שזה אולי לא כל הכוכבים, אבל צריך שכבר יהיה ממש חושך לראות שלושה כוכבים קטנים. אני יכול להגיד שהקושי הגדול של בעלי השיטה הזאת, וגם זה ימתח את זה קצת, אנחנו אולי יכולים להבין על פי הסוגיה איך מזהים כוכבים בינונים. איך מזהים אותם? זה כוכבים שאי אפשר לראות אותם ביום. מחר יש איזשהו כוכב שיראו אותו ביום, ומי שרוצה לקום בחמש וחצי בבוקר, רק שלא יסתכל על השמש בעיניים חשופות, כי חלילה אפשר להתעבר מזה, שיקח את המשקפיים המיוחדות אלא לניקוי חמה.
אפשרות
טכנית עם טלסקופים. אוקיי, עוד שלא יפולחן השמש, להקפיד להגיד קריאת שמע באותו זמן, להגיד לכל מי שיזכה לשמש שיש מלך מעל השמש. בסדר? שיגיד בקעת יוצר המאורות, זה ממש מתאים להגיד אותו מחר בוותיקין. בסדר? אז יש לי בן שומד ברכות עכשיו, אז אני חלמוד אותו לפעמים, אז לא שצר לדבר, מה העניין של ותיקין? יש בזה האמת יותר מכיוון אחד בסוגיות, אבל בתוספתא ובגמרא בבבלי בברכות דף ד' בדף ט' משמע אחר, דף ד' משמע שהעניין של ותיקין הוא כל העולם משתחווה לשמש, ויהודי כשהשמש זורחת הוא אומר יוצר המאורות, השם אחד, אין עוד כוחות, כן? אז מחר זה מתאים. אני רק אומר שמאוד קל לזהות מי הוא כוכב בינוני, כי אם הוא נראה ביום, אז לא, אז פשוט שלושה כוכבים שלא רואים ביום. אבל מה זה כוכבים קטנים? יש לכם איזה דרך להגיד לי מי נקרא כוכב קטן? בדרך כלל כדי להגיד, וואו, יש כוכבים קטנים, למה אנחנו צריכים לחכות? להרבה, נכון. אז באיזשהו מקום, למרות, תראו איך הכל מסתובב ככה, זה מה שאמרתי לכם פעם שרבידה ברנדס, חוק שימור הרעיונות, נכון? כלומר, כנראה הגמרא בפסחים, יד על הלב, הגר"א צודק. רצתה לתאר מה? כל הכוכבים. גם העיר כבר אמר את זה, נכון? זה נראה משכנע. לכן זה ארבע מיל, נכון? מצד שני, באו האחרונים שחיו באירופה ואמרו, לא, רבנו תם דיבר על שלושה כוכבים. ואז באים הפויסקים ומה אומרים, אבל הוא לא דיבר על שלושה כוכבים לגבי מוצאי שבת בינונים, הוא דיבר על שלושה כוכבים קטנים, טוב, בעצם זה חזרנו לגמרא בפסחים. ולכן באיזשהו מקום ההחלטה הזאת לחפש שלושה כוכבים קטנים היא מחזירה בעצם לעירי והגרא בגמרא בפסחים, שזה כמובן מאחר את הזמן. כן, כמו אני רק אקריא לכם פה מה אומר הרבניש פה, אומר ככה, השלכות זמן זה להלכה בימינו, למרות זה עמוד מי שרוצה לעיין תף קוף יוד, למרות שהופעת ג' כוכבים בינונים קובעת הלילה של תורה, כתבו הראשונים להחמיר עד הופעת ג' כוכבים קטנים. וההסבר שניתן פה בסוגריים הוא שום שאין הכל בקיאים להבחין מכוכבים בינונים וגדולים. לא כל כך נורא, כן? מכל מקום אני דח כי אין חומה בדאורייתא, אבל מקום שדבר זה יוצר כולה, לא נקבע כדינו בג' כוכבים בינונים, והוא מפנה פה לפרק הבא, שזה פרק של הכוכבים הקטנים. כאן בפרק הזה הוא מפנה שמקור הדברים הוא ברבינו יונה בברכות, וגם לרמב"ן בתורת האדם, הוא אומר, אני לא בדקתי את זה, אני מתוודא, שם הם אומרים שאנחנו צריכים כוכבים קטנים. מהם שיעורי הזמנים של הופעת הכוכבים הבינוניים והקטנים? אז הוא מביא פה בכמה מקומות, כן, הוא מנסה פה על פי תצפיות שנעשו בארץ לומר לנו מהו זמן ראיית הכוכבים הבינונים, אוקיי? והוא כותב ככה, העדויות שהגיעו לידי, התצפיות שנערכו בארץ ישראל, מתברר זמן קצר מהנעל, כ-14, אולי אומר ככה. מביא פה טבלה שאומרת ככה, סליחה. בתקופת ניסן, אפילו מי שאינו בקי, אפשר שיראה ג' כוכבים בינונים בקושי גדול, 18.6 דקות אחרי שקיעת החמה, שמצב השמש 4.8 מעלות מתחת האופק, נדבר מיד על המעלות האלה, אולם בשאר תקופות השנה ואפילו בתקופת ישראל לא נראים הכוכבים במצב השמש הנעל, אלא לבקי היודע אחד להביט. כן? והוא ממשיך ואומר, מעדויות שהגיעו לידי התצפיות שנערכו בארץ ישראל, מתברר זמן קצר מהנעל, כ-14 דקות אחרי שקיעת החמה בימי ניסן ותשרי. ואז הוא כותב למטה, תלמיד ישיבת מעלה אדומים דרור פיקסלר, שהוא כיום מרצה בחקיקה לפיזיקה בבר אילן, והוא רב קהילה בפתח תקווה, ערך מיוזמתו תצפיות לבירור זמני צאת הכוכבים. והוא מתאר כך, יום רביעי כ"ד באב תש"ן, עד יום שני ג' בחשוון תש"א, הוצבתי בהר אגס, שזה ברכס בהר דור, זהו רכס הרים האחרון לפני בקעת החצבני, כך שהאופק נראה בבירור. השקיעה הנראית מנקודה הזו אינה מאוחרת כ-3 דקות מהשקיעה המצוינת בלוחו בגלל נקודת הגובה. דקות מספר לפני השקיעה היה נראה בבירור הכוכב הראשון, כ-4 דקות אחרי השקיעה היה נראה הכוכב השני, ולאחר כ-4 דקות נראה הכוכב השלישי, לאחר כ-6 דקות הכוכב הרביעי, ולאחר כ-2 דקות כוכב חמישי, ואז יצאו כוכבים רבים, עד שלאחר כ-35 דקות מהשקיעה נראו כל הכוכבים. אז אם מחשבים את הזמנים של דרור פיקסלר, אנחנו רוצים 3 כוכבים, יוצא 14 דקות, הכוכבים הבינוניים. לשיטתו, מתי זה כוכבים קטנים או כל הכוכבים? כ-35 דקות. בסדר, זה מה שהוא מביא. הוא מביא פה הרב בניש בפרק שעוסק בכוכבים הקטנים, אז אני אביא לכם פה ממש בקצרה, אבל על פי זה אני רוצה שנבין איך זה, שמה הם מתפללים פה, מתי התפללו פה ב-8:10. היום השקיעה היה ב-7:47. אז התפללו פה מה יראה ב-23 דקות אחרי השקיעה, אבל צאת שבת מתי יהיה? 8:22 היה בשבת האחרונה. למה מחכים עוד? אז אני רוצה שתבינו את המושגים, כי למה יראה ואנחנו מספיק לנו כוכבים בינוניים, ולמוצאי שבת רוצים כוכבים קטנים. ומה שהוא מביא פה זה כל מיני יהודים שעשו כל מיני חשבוינס, והם ניסו לתת לנו שיעורים של כמה זה, בסדר? אז אני קורא לכם פה כמה, אוקיי? הוא כותב ככה, הנה. אוקיי, אני אסביר לכם קצת איך הוא עובד פה, בסדר? אתם מבינים מה הבעיה בכל מה שאני מלמד אתכם פה, כבר כמה שיעורים. הכל עניין שמשתנה יום-יום ולפי תצפיות, אבל אנחנו דיברנו על זה פה באחד מהשיעורים, אני עדיין נורא מתחבר לזה. מה אנחנו בעצם היינו רוצים כבעלי הלכה? ככה מדברים יהודים. תגיד, כמה דקות, מה אתה אומר לי? כוכבים, אני לא יודע. כלומר, יש המון... זה תואם את השפה ההלכתית להגיד 3/4 מיל, 0.5 מיל, 4 מיל. הבעיה שגילו כולם שזה לא נכון. אז אני באותו שיעור אמרתי, והמלכת כהן, אני חוזר אליי את זה כאופציה, ואני עדיין הייתי מוכן לחתום על זה, להגיד זה ממוצע. אני מזכיר לכם את היראים שראינו, היראים הנפלא הזה שאמר תיקחו שעון מים ותבדקו אותי ותראו שמעמוד השחר עד הנצח חמה זה אותו זמן כמו מהשקיעה עד צאת, ואם זה לא מסתדר אז חכמים אמרו שזה אותו דבר, כן? כלומר זה דרך נפל להגיד בתופעה כזאת בוא נעשה ממוצעים. עכשיו אני חוזר, אף אחד לא נמלט מהממוצעים, אני רוצה פעם להסביר את זה, למה אף אחד לא נמלט מזה? כי מצד אחד צאת הכוכבים, מה כולם אומרים לי?
תלוי בקו רוחב, תלוי.
מצד שני, מה אמרו לך על בין השמשות? זה 3/4 מיל, אז חפשים את 14 דקות. אבל אם הצד הכוכבים יכול להתכווץ ולהתרחב, למה 3/4 מיל לא קצת? נכון? לא, אף אחד לא בורח מזה שהוא מדבר בדקות. אבל אז מצד אחד, היינו רוצים לדבר ככה, בואו נדבר בדקות. מצד שני, למה אנחנו לא יכולים? כי זה כל הזמן משתנה, זה אימננטי שזה משתנה. זה משתנה מהקיץ, לחורף, לאביב, ולסתיו. יש פה איזה בעיה, לכן מה השיטה שהרבה מאוד בעלי לוחות עשו, והרב בני שעובד עם זה מאוד חזק, שהוא מרפא את השיטות, הם הלכו לשיטה אסטרונומית אחרת, שהיא יכולה ממש לתת משהו אובייקטיבי. ו- וזה כמה מעלות השמש מתחת לאופק לפי חישובים אסטרונומיים. עכשיו, למה הדבר הזה הוא יכול לתת מענה לבעיית ההתקבצות וההתפשטות? מסיבה מאוד פשוטה, כי כשאני מחפש לפי קו רוחב מתי יחסית אליו השמש הוא מעלות קבועות מתחת לאופק, זה ייתן לי כבר את התוספת או את ההתקבצות בדיוק. ולכן השיטה של הרבה מאוד בעלי לוחות זה לעבוד לפי מעלות. עכשיו, בפועל יצא דבר שאתם כבר הבנתם אותו. אם אני תמיד עובד לפי המעלות, אז יצא לי שאורך הזמן שצאת הכוכבים משקיעה בקיץ, הוא יצא יותר זמן מאשר באביב. למרות שבשניהם זה אותה מעלה מתחת לאופק. אם אני אלך על מעלה קבועה מסוימת, אמסטרדם בקו רוחב 52 יקבל זמן אחר מירושלים בקו רוחב 32, למרות ששניהם מדברים על אותה מעלה מתחת לאופק. אז פה הצליחו באסטרונומיה המודרנית, נגיד, הצליחו לייצר משהו אובייקטיבי שמסוגל להכין את השינויים לפי עונות השנה ולפי קו הרוחב. לכן זו השיטה שהם עובדים איתה בעלי הלוחות. ולכן יוצא לו, עכשיו אני מקריא, שהוא בא לעבוד על השיטות, הוא לא מפה אותם לפי כמה דקות, כי זה מגוחך. המחד כהן באמסטרדם אמר 48 דקות, הרב טוקיצ'ינסקי אמר 42 נגיד, כן? אז מה, אז מי יותר מי פחות? מתברר שהרב טוקיצ'ינסקי בדקות הוא פחות מהמחד כהן, ומעלה אותו הוא יותר, כי התרגום של 42 דקות בירושלים היה אמור להיות הרבה יותר באמסטרדם. לכן המיפוי של השיטות עובד לפי המעלות. זו שיטה שחזל לא יכלו לדבר אותה, אבל היא כאילו מגיעה למקום שהם חתרו להגיע אליו. זאת בעצם הסיבה שהלוחות הלכו אליו. אז אני רק אתן לך מהר את המיפוי. הוא אומר, אני בדקתי כל מיני לוחות ויצא לי השיטות הבאות, בסדר? יש שיטות שאמרו שכל הכוכבים יצאו, כמו כוכבים קטנים, 7 מעלות מתחת לאופק. בלוח של רבי רפואל הלוי הנובר לברלין מתף קוף קף וב, שזה 1766, אוקיי? זה לברלין, הנובר ואמסטרדם. הוא עבד על 7.5 מעלות שהשמש נמצא מתחת לאופק. המחד כהן, אם לוקחים את מה שהוא תיאר, את ה-48 דקות אחרי השקיעה, יוצא שהוא הגיע ל-8 מעלות. ואז הוא כותב כך, ובכי מיכל טיקוצ'ינסקי, עכשיו בוא נראה איך השיטה שלו, היא פחות דקות, אבל היא יותר מחמירה, שברר וקבע את המנהג בארץ ישראל, כותב שעל פי בדיקותיו, ג' כוכבים קטנים נראים בשמי ירושלים 32 עד 33 דקות אחרי השקיעה בימי ניסן בתשרי, ובימי הקיץ 40 דקות, שזה יוצא יוצא 8.5 מעלות הוא הגיע. אבל הרב טוקיצ'ינסקי, אתם רואים, ה-33 דקות האלה זה מה שהם עושים ברוב הלוחות היום, שלפי 100 שקיעה עוד 30 וכמה דקות, זה הפי הרב טיקוצ'ינסקי. אבל הוא בעצמו כותב שבקיץ צריך יותר דקות, צריך הרבה, לא, וזה ודאי נכון הדבר הזה, כן? כבר הבעיה היא, הלכנו למעלות, קיבלנו משהו אובייקטיבי, ו-100 מעלות מה עשינו? עכשיו מתרגמים לדקות. רק מה הבעיה? רוב היהודים, אני גם ככה, אני יהודי פשוט, רוב היהודים מה אומרים? מתי בערך לצאת שבת? עובדים 5 דקות אחרי השקיעה. לא מכיר מישהו, אולי מהיום אני אכיר, שאומר, רגע, בקיץ 45 דקות, בחורף, אני לא מכיר. אבל הרב טוקיצ'ינסקי אמר את זה, וזה הגיוני, זה הגיוני, כן? בכל מקרה, כך הוא מדבר על המעלות, וזה מוביל אותו עד ככה. כמה רבנים בונגריה הוא גילה שהם 9.3 מעלות, עוד יותר מחמיר. רבי יוסף שוואץ, שבמסתום כמה פה שמרו עליו, תבואות הארץ, כן? אז הוא כתב ספר, בספרו הוא כותב שהוא מצא ג' כוכבים קטנים בימי ניסן ותשרי בירושלים 40 דקות אחרי השקיעה, יותר מרב טיקוצ'ינסקי. ואז הוא מוסיף ככה לחזוניש, החזוניש בארץ ישראל נוהג 40 עד 45 דקות, ולכל היותר בקיץ 50 דקות. והוא כותב שגם האדמור מברז, לא רבי סוחר גדול, הוא בא עוד, לפניו, הקפיד בארץ ישראל השיעור של 50 דקות. הוא מביא פה עדויות על החזוניש, אני מקריא. הוא כותב כאן עדות אחת בשם החזוניש, 40 עד 45 דקות אחרי השקיעה. סיפור שיש פה, הוא כותב ככה, שתלמיד של הסטייפלר, מצטט מהסטייפלר, שהחזון איש סבר שמכר הדין חצי שעה, אבי כבר לילה, רק החמיר לחכות עוד 10 רגעים, היינו 40 רגע, אבל לפי החזון איש, שזה יוצא כ-40, 50, זה קרוב למה שרמי שאמר, זה היישום המעשי, ואני מקווה שהובהר אחרי קצת יותר, בעצם ה-72 דקות די... הוא די נעלם בלוחות בארץ. צריך לזכור, אני חוזר, ההכרעה טוקצ'ינסקי שותף להכרעה שבארץ בכלל נוהגים לפי הגרף. אבל במוצאי שבת, מה קרה? כשאמרו ג' כוכבים קטנים, בעצם משכו את ההגה שמאלה לכיוון רבנו תם. אני לא אגיד שהם אמרו אני רבנו תם, אבל די הגיעו לרבנו תם. אבל יוצא בפועל, אם לא ידעתם את זה עד היום, שאתם רובכם נוהגים כרבנו תם בלי לדעת את זה. ואני, הרבנו תם של הרב טוקצ'ינסקי, של המנחת כהן. כלומר, אני, כל ה... כלומר, מקבלים את הגרעה, 3/4 מלאכי שקיעה, מים, הכל, נכון? אבל מוצאי שבת, הנוח עושה 30 וכמה דקות, בגלל שהוא חפש את הכוכבים הקטנים, זה בעצם, זה להגיד רבנו תם. מצד שני, היות וידוע שרבנו תם, הוא לא יכול להיות שהוא הרב טוקצ'ינסקי, כלומר, שהוא 30 וכמה דקות, אז אלה שנוהגים כרבנו אותם עושים יותר. יש כאלה, מובא פה הבלז, החזוני, שאמרו 40, 45 דקות, שזה יובד יותר מהלוח של הרב טוקצ'ינסקי, עד 50. אני יכול לומר שיש הרבה יהודים שמקפידים כרבנו אותם בארץ שעושים 72. אני מתוודא לפניכם, אני לא יודע מה לעשות, ואני גדלתי בבית שעושים 90 דקות.
90 דקות?
כן.
חידוש
גדול. עושים 90 דקות, מילא כל השם, בשבוצי שבת מילא, אבל גם במוצאי יום כיפור עושים 90 דקות. ממש לא אכפת לי בשום קיץ וחורף, כי בכל מקרה אצלי זה שום קיץ, יום כיפור. זה שעה וחצי. אני אומר לך את האמת, אני שואל את עצמי, האם להמשיך? מצד אחד, ככה נהגתי, מצד שני, זה באמת נראה מופרך לגמרי, אני אומר את האמת. זה לקחת גם, כלומר אם כבר להמשיך עם הדקות, אני אתן לכם את האיסורים שלי. אם כבר, אז לפחות 72, הכי הרבה 72, שגם זה יותר מדי. אבל כמו שרבי שאמר, די מספיק, 90 באירופה בסדר, אבל מה, בארץ ישראל יהודי יצא החוצה, אחרי 72 דקות עוד יגיד לעצמו שלא יצאו כל הכוח, איך אפשר לדבר כזה, והוא כבר גם קיים את ה-400. כלומר, נאמר ככה, ההיצמדות ל-72 דקות היא כי רוצים להמשיך עם ה-400, כי זה כתוב, כי זה האופן שבו חז"ל תרגמו אותו באופן אובייקטיבי קבוע. מצד שני, אני חוזר, הגר"א, מנחת כהן, ראיתי לכם פה רמ"י, עדויות חזקות לגדולי עולם, שמה הם עשו לכל הדקות, הם בעצם ביטלו את זה. והם בעצם, מה הם באו ואמרו? תעשו רבנו תם, אבל תסתכלו בשמיים. וזה גם לא מגיע ל-72, זה מגיע לפחות. אלא אם כן, אני אומר לכם, במאמר של שטרנברג, הוא מביא מהאסטרונומים, לא מהרבנים, שמתי לגמרי, לגמרי נעלמים הקרניים ב-18 מעלות. שזה בדיוק 72 דקות. בסדר? איך זה בדיוק 72 דקות? אני חוזר. 72 זה עשירית של 720, 18 מעלות, זה עשירית של 180 מעלות, שזה בדיוק אותו דבר. אז אולי הנה, קיום אסטרונומי ל-72 דקות, אבל אני... קודם כל אני צריך לעשות התרת נדרים, אם אני אחליט לשנות, כי גם לרדת ב-72 צריך התרת נדרים נראה לי, אבל אני לא יודע מה, לרדת עוד יותר, כלומר ל-50, להחליט שבקיץ יותר מהחורף, התייעצתי עם אבא שלי בעניין והייתה שתיקה רועמת. אני חושב שהפרשנות שלה היא שתיקות, אתם יודעים, קשה לפרש אותה. יש בברכט שיר מאוד יפה שהוא המשקל כמו חוות החיות, זה נקרא וי די הופטגין מנשין ורן, כלומר לו הדגים היו בני אדם, והוא כאילו מתאר דרך הדגים את האנושות. אז יש שם משפט מאוד יפה, שלמרות שהדגים אילמים, הם לא מבינים אחד את השני, כי הם שותקים בשפות שונות. אז צריך לדעת גם לפרש שתיקה. אני חושב שהשתיקה שלו באה, אני אסביר קצת על העולם שלו והשני, השתיקה שלו באה ממקום שלא מפריע לו להמשיך לעשות 90 דקות. הוא כל החיים שלו עושה את זה, הוא שאריך ימים, הוא כבר כמעט בן 80, הוא כל החיים שלו עושה את זה, לא מפריע לו גם רוצה יום כיפור, אני חכה קצת. אבל אתה נשאר, איזה קצת, מה? הרי תזכרו, זה רק לחורה, זה לא מניע אותו. עכשיו, מה מניע אותי? אז אותי לא מניע להקל ולהחמיר, אותי מניע לעשות את הדברים כפי שאני מבין שהם נכונים. ואני חייב להגיד, 90 דקות נראה לא נכון בארץ. לא נראה שזה התכוונו. אבל אני אומר את האמת, תמיד שאתה אומר, בוא נקל, כלומר, אני אשמח הלימוד גם יכול להקל במסקנה להחמיר, גם זה קרה לי. אבל זה לא להקל כי קשה לך, זה להקל כי זה נכון, לא, כי זה לא קולה יותר, כי כך נכון. אבל הוא לא נמשך לזה, ולא מפריע לו שזה לא נכון, כי זה נכון, זה שיטה, זה כתוב, זה נכון, כלומר, הוא לא שותף לתחושה הזאת, זה רק כולה לצפה. לדעתי, עד 120 יאריך ימים, הוא יעשה 90 דקות. מה איתי? אני לא יודע. יש שני סוגים של 90 דקות. אני אספר לך מה אני חושב שאבא עושה, אני כבר הרבה שנים לא נמצא שם בבית כבר. אבל על האח, בבית אצלנו לא דיברו אף פעם על 90 דקות, דיברו על האחתל. מה זה האחתל? זה שמינית. ומה שאבא היה עושה לפי זיכרוני, הוא היה עושה שמינית לפי שעות זמניות, שזה בעצם המנחת כהן, רק שזה בטעות, אני חוזר, כלומר, המנחת כהן הרי מה אמר? זה לפי אורך היום, אורך בין השמשות, אז בחורף הוא יהיה הכי קצר, בקיץ הכי ארוך, כבר הסברתי לכם שזה כנראה בגלל שהוא לא מדד בחורף, כי כנראה היה מעונן באמסטרדם בחורף, אבל זה פשוט לא נכון. הדבר הזה, כי בחורף יותר ארוך מהאביב הסתיו, אז כל הדבר הזה לא נכון, עובדתית הוא לא נכון, אבל אני אפילו מיטב זיכרוני הוא עשה את זה, ולכן אם הוא עדיין עושה את זה, אז הוא אומר שבקיץ הוא עושה יותר מ-90 דקות, כי אם היום הוא 14 שעות, אז שמינית של 14 שעות זה כ-110 דקות, משהו כזה, זה הרבה יותר ארוך, כן? אבל אני חושב שלא מפריע לו להחמיר, ולא מפריע לו אם זה נכון או לא נכון. זה פשוט מסורת מרבותינו הגדולים. בואו אספר לכם על סבי הרב, הוא עצמו היה מקפיד על אחתר, על השעה וחצי, אבל הוא היה מקל לעצמו אחרי 72 דקות, שאני הייתי אצלו, כשהוא היה זקן, לא יודע בצעירותו, שהוא היה בבית כנסת במימונדי שם במוצאי שבת, כן, כן. שמישהו ינהג אותו, הוא ייכנס למכונית אחרי 72 דקות, אבל הוא לא יעשה שום מלאכה.
שהוא יפתח את הדלת.
כן, הוא פותח את הדלת, והוא מתיישב, זה הוא היה מקל לעצמו אחרי 72 דקות.
אבל אני אגיד לך, שהאח שלו, שמואל, אמר לי פעם, אני בטוח שהוא אמר לי, אבל אני לא מבין את זה, שהאב שלהם, משה, חיפזק סלם.
נכון, ואני בדיוק, זה היה המשפט הבא שתכנתי להגיד, ובלבד, רב מבריש, שמר זקסטל, ויש לי אח, שרבי יצחק, שהוא גם שומר זקסטל, שעתיים. אמנם הוא מצא לעצמו הכי היקר, שעתיים שעות זמן, אבל הוא מצא לעצמו לפחות הכי שהוא לא עושה את זה בארץ ישראל, שזה ודאי חוכר תלולה, הוא גר במנסי, אז זה קו רוחם כזה, אז אולי זה מסביר למה הוא גר עכשיו, אני לא יודע. יש לי רעיון טוב, שבו בליטה,
שבו בליטה, יותר טוב. עכשיו זה לא נחשב כחומר.
בדיוק. לא יודע, ואני אומר, בפריסקאים יש כאלה. רק הפריסקאים עושים את הדבר הזה. אני חוזר, לפריסקאים לא מפריע לזמקים המציאות או לא. זה בא, אני חוזר. לא, זה אקסטר בא, אני אסביר לך בדיוק מאיפה זה בא. אם הולכים על החמישה מיל, בסדר? ואנחנו מחליטים שאנחנו לא מונים שה-40 מיל הוא מעמוד השחר עד צאת הכוכבים, אז אם אני מוריד אותם, זה היום הוא בעצם 30, נכון? אז אם מעמוד השחר עד צאת הכוכבים זה 5, 5 מ-30 זה 60, ככה הם הגיעו לזה, בסדר? זה ברור? עוד פעם, הגמרא אומרת שהאדם מהלך ביום 40 מיל, ואז יש לנו שתי גרסאות, כמה זמן לוקח מעמוד השחר לנצח חמה או משקיעת החמה לצאת הכוכבים, האם מהלך 4 או מהלך 5. בגמרא נראה שהיא דוחה את ה-5 ומאמצת את ה-4, וראשוני אשכנז עבדו עם ה-5. עכשיו, יש שאלה נוספת בגמרא, השאלה היא האם אנחנו 40 מיל האלה הם מעמוד השחר לצאת הכוכבים ומהנצח חמה עד שקיעה, בעצם למה נפקא מינה? אם אני מונה אותה מעמוד השחר עד צאת הכוכבים, אז צריך להוריד את מה שמתואר על... אז אם אני עובד, אם אני עובד עם 5, אז זה הופך להיות 30, זה 60. אם אני עובד עם 4, אז אני צריך, אז זה הופך להיות 4 מתוך 32, זה שמינית, זה האחטר, אוקיי? עכשיו אם אני מחליט שזה מי עמוד, שזה מי שקיעת, מי הנץ עד שקיעה, אז 5 מ-40 זה שמינית, זה שתי דרכים להגיע לשמינית. לעומת זאת, אם אני עובד עם 4 זה עשירית, עשירית זה 72 דקות. בסדר, עכשיו הבנת הכל. אז איך הם עובדים? אני חוזר. יש 3 שיטות לחישוב המין. ניקח את הכי מחמירה. אני חוזר. איזה מלוכה אתה חושב, ומשה סולובייצ'יק רץ לעשות מצי שבת. הלך למובי, תומד בולי, ניקח את המטבח.
המשיך ללמוד.
המשיך ללמוד. מה, שיהיה זקטר, מה אכפת לך? הוא מוצא יום כיפור, אז הוא לא מעל עוד קצת רמב"ם, עד שהוא הלך לאכול. זה לא, אז תבין. זה לא... תיארנו פה דרך הבאה. החבר'ה ביריד רוצים לעשות ביזנס עד השנייה האחרונה, אז הם מוצאים לי כמו רבנו תם. למה כולם מוצאים את מוצאי שבת, 3 כוכבים, כלומר, מה שתיארתי קודם החתן סופר, לא עובדים עם 72 דקות, למה? כי הם מתים לעשות מלאכה. אני זוכר, הייתי בבוסטון בשנת תשמ"ב, לפני 30 שנה, ובשבת של חול המועד סוכות. הרב היה יושב בבית כנסת, בין מיכה למיירה בשבת, והיה אפשר לשאול אותו מה שרוצים. והיה בעיקר לשאול אותו שאלות פרשת שבוע, והיה יושב בקבר הכנסה שלו.
תפור.
סליחה?
היה
שאלה
פעם, מדוע
הוא תפור,
אבל
לא ששמעת. אוקיי.
שמעת?
לא, אני לא מכיר. אוקיי, תספר לנו אחרי זה. בכל מקרה, הוא ניתח באותו שבת חול המועד את האושנות של שבת. ואחד מהדברים שהיו מיוחדים ברב, זה שהוא ניתח כל דבר. למה גרע? למה יש כוח במנהגי הגרע בתפילה? למה הרב נגע? כי הוא ניתח כל דבר, הוא לא אמר לומדים הגמרא, לומדים כל דבר, לומדים סידור, לומדים פיוט. ומה מאוד הציק לו שם? הציק לו שביוד של הפיוט כתוב יושבת וממתנת עד כלות השבת. ישב הרב, אני זוכר את זה, אני אחרי זה כשפגשתי יהודים שנפשם יצא לסיגריה של מוצאי שבת, אני הבנתי שיש תירוץ לשאלה שלו. אבל הוא אמר, מה זה הרבותא? שיהודים יחכש עד שהשבת תצא? מה זה הגרויסר רבותא? בסדר, מה, שבת, איזה כיף, מה אתה? אז הוא אמר, צריך לעשות תיקון נוסף, הוא הגיע. מה היה תיקון נוסף? במקום עד כלות השבת, עד כנוס השבת. הוא יושב ביום שישי ושואל, מתי כבר יבוא שבת? אז אתם מבינים, יהודי שכל כך אוהב את השבת, אז הוא לא ישמור זקסטר, הוא לא ישמור אמינותם, הוא יגיד לעצמו, לא, 30 דקות. בסדר, בכל מקרה, כן.
שהרב החליט, חרץ, ירד מהזקסטר, הוא לא אקטור.
טוב, לא יודע. בזה אנחנו מסיימים את נושא בין השמשות, שאני בא לחור על דבר אחד, אני יודע מה, אני חייב לעשות סיכום גם על מה זה הספק. אז רק נעשה, אני מקווה שתבינו עכשיו את הלוחות. טוב, כולנו רבנו תם בלי לדעת את זה, רבנו תם לייט. אני עדיין רבנו תם כבד, בסדר? כן. אוקיי, אז בואו רק סיכום קצר על מה זה הספק. אז בעצם ראינו פה 3 כיוונים שמסבירים מה זה הספק הזה. כיוון אחד הוא שתקופת הספק נוצר משום שתהליך שקיעת החמה אורך, הוא תהליך שאורך זמן. הכיוון הזה עלה בעיקר בראשונים מאשכנז שימצאו למעשה את הגמרא בפסחים תוך תחיית הגמרא בשבת. ולשיטתם, בעצם בין השמשות הוא משקיע עד צאת, הוא מהלך 5 מים. למה זה עורך כל כך הרבה זמן? התשובה היא, כי היות ותהליך שקיעת החמה הוא ארוך. אני אומר את זה בצורה הבאה, אני אעשה משחק מילים עוד מעט. זה בעיה שזה קורה בהדרגה. הם הסבירו את זה אסטרונומית, כי יש רקיע, אז שהוא מתחיל להיכנס ברקיע, עד שהוא גומר, כל הזמן הזה נקרא בין השמשות, הוא עזב את כדור הארץ, אבל הוא לא הלך מאחורי הרקיע, זה לדעתם בין השמשות. באסטרונומיה המודרנית, אומר את זה אחרת, שגלגל החמה נעלם, אבל עדיין הקרניים של החמה מגיעות, כל עוד שהן מגיעות, זה נקרא בין השמשות, שהקרניים הפסיקו להגיע, לא בין השמשות. זו שיטת ראשוני אשכנז. לרבנו תם, זה לא ככה. כי לרבנו תם, גם אחרי שהחמה נכנסת ברקיע, כמו גם אחרי שגלגל החמה נעלם, ועדיין יום, אז לפי רבנו תם, הדברים מפורשים בתוספות,
בשבת בלמד ה' זה השקיעה עירה כשהשמש עוברת מאחורי היות, ואנחנו לא יודעים איך זה קורה, זה ספק מציאותי. זה לא בגלל, לפי השיטת הראשונים האלה זה לא ספק במציאות, אלא כי נראה לוקח לחמה, זמן לשקוע. לפי השיטה שרבנו תם, השקיעת החמה היה אמור להיות ברגע מסוים, המעבר ביום היה אמור להיות כמו רבי יוסי, כרף עין. אנחנו לא יודעים מתי זה קורה, אז לכן אנחנו אומרים בין השמשות ספק, זה ספק ממש במציף. לא יודעים כמה זמן לוקח ללכת מי, לא יודעים כמה זמן זה לוקח, מתי בדיוק זה קורה, לא יודעים אם זה שחור, לא מבינים בכוכבים, כל הלא מבינים יוצר מצב של ספק. זה עדיין מושרש, אבל בנתון שזה קורה בהדרגה, אבל לא ההדרגה יוצרת את הגדרת הזמן הזה כבין השמשות, אלא ההגדרה גורמת לנו להיות מבולבלים במציאות. לעומת זאת, כבר בגרא ברש"י, ברבי יהודה, סליחה, מי שבעיקר פיתח את זה זה הרב באותו שיעור, היום ולילה, אי אפשר לומר את אחד מההסברים האלו. שהרי אני רוצה להזכיר לכם, מה אמר הגרא בשיטת רבי יהודה? שברגע שגלגל החמה נעלם, זה הובא השמש. מיד. זוכרים את זה? אומר הגרא, כשצריך חרב שמש, שכתוב הובא השמש, לרב יהודה מיד מהדין מותר לכהנים לאכול, ולרב יהודה בתענית אני מזכיר שאין דין של ספק שבין השמשות, אז לרב יהודה היה מותר לאכול מיד בשקיעה. רק מה, למה אנחנו לא עושים את זה? בגלל רבי יוסי. כי לרב יוסי מתי החמה שוקעת? באותו הרף עין. כלומר לרב יוסי זה הובא השמש באותו הרף עין. מה הגרא לא מסביר? הגרא לא מסביר, אז מה זה בין השמשות לרב יהודה? הרי הגרא אומר, לא שרב יהודה יש ספק, או כי השמש באה באופן מדורג, הוא לא אומר את זה. כלומר, הגרא הרי אומר שלפי רבי יהודה, באופן מוחלט הובא השמש זה מיד. רק בגלל רב יוסי אנחנו מחכים. אז מה זה הספק הזה שבין השמשות לרב יהודה? הגרא לא אומר. אני לא יודע. אבל דבר אחד אני כן יודע, אי אפשר להסביר את הספק של בין השמשות לרב יהודה על יבדי הגרא על רקע ועל בסיס של ביאת שמש מדורגת, כי דווקא הגרא אומר שביאת השמש היא מוחלטת לרב יהודה, גלגל החמה נעלם, אבל השמש אין שום ספק בדבר הזה. אז פה באמת נראה כמר בגרא לומר, ומי שכמו פיתח את זה זה הרב, ודיברנו על זה בשיעור הקודם, מה הוביל את הרב להגדרות שהם לא ראשונים, שאולי המצב של בין השמשות הוא לא בעיה של הדרגה, הוא תוצאה של סיכול אותיות, הגדרה. לא הדרגה, אלא הגדרה, דהיינו. ומצד אחד, יש הגדרה ברורה מה נקרא הובא השמש. ואיך אמרת, דני, בלפי היום הרביעי, והיו למורות דרכי השמיים, להבדיל בין יום ובין הלילה, אז ברגע שהובא השמש, הכל ברור. אבל יש בעיה אחרת, עדיין יש אור. והבעיה של האור זה לא כי אז אני לא יודע אם השמש באה או לא, כי אני חוזר לפי הגרא לרב יהודה זה מותר לכהנים לאכול, אלא זה, הבעיה היא באמת כי יש לי האור בעצמו הוא מגדיר של יום, ואז הבעייתיות של המצב של בין השמשות הוא תולדה של התערובת של היעדר שמש והימצאות האור. זה מה שיוצר את הדבר הזה. בסדר, אנחנו עוצרים כאן, לא, עוצרים כאן את העניין של אני רוצה להתחיל רגע אחד את הנושא הבא שחשבתי שיהיה רוב השיעור, והוא בפילט לא יקשור לפרשת שבוע וממש מואפס, אז השיעור פרשת שבוע איכשהו יקשר לנושא הבא. הנושא הבא זה התקיעות של יום שישי, רק נתחיל את זה היום, רק נתחיל, נגיע לפרשת שבוע איכשהו, ובעזרת השם זה השיעור הבא. ואז מה שאני מציע שאנחנו נעבור לפרק 16 לסוגיות של כבוד ועונג שבת. בוא נעד פה לא למעשה להתחיל קידוש ולהספיק משהו עד תמוז או משהו, אז אולי שנה הבאה, נראה. אבל חשבתי פשוט ללמוד סוגיות של כיבוד ועונג, לחמישני, סעודה שלישית, וזה דברים יפים גם כן, חשובים. רגע, הגמרא בלמדי המדבר, הגמרא אומרת כך, תנו רבנן, שש תקיעות תוקין ערב שבת. למדי המדבר. זו הסוגיה האחרונה של פרק ומי מדליקים. תנו רבנן, שש שעות תוקין ערב שבת. ראשונה להבדיל את שש תקיעות
תוקי ערב שבת, ראשונה להפתיל את העם ממלאכה שבשדות, שנייה להפתיל עיר וחנויות, שלישית להדליק את הנר דברי רבי נתן. רבי יהודה הנשיא אומר, שלישית לחלוץ תפילין ושוהה כדי צליעת דג קטן או כדי להדביק פת בתנור, ואז כנראה עוברים למה? לשלושת האחרונות, וזה ותוקע ומריע ותוקע ושובט. אומר השבג, מה נעשה להם לבנים שתוקעים ומריעים ושובטים מתוך מריעים תוקעים ומריעים? כלומר, הבבלים רצו שהקול האחרון יהיה תרועה, אבל אם עושים תוקעים, מריעים ותוקעים, אז השישי הוא תקיעה. מה נעשה עם הבבלים האלה שהם רצו שהאחרון יהיה כזה מסוסל? אז אומר רשב"ג, אלא שתוקעים וחוזרים ותוקעים ומריעים ושובטים מתוך מריעים מנהג אבותיהם בידיהם. עכשיו כאן אין לנו זמן היום להתחיל להיכנס בכל עובי הקורה בפרשנות של הסוגיה, בוא נשאיר משהו לשבוע הבא. אני רק רוצה לתת את הרקע הראשוני בספרות התנאים שעומד מאחורי הברייתא הזאת, שכן, כשאנחנו מעיינים פה במסכת שבת באופן ברור, אנחנו רואים שמתארים דווקא אילו תקיעות את שלושת הראשונות. יש פה שש תקיעות, מתארים מה שלושת התקיעות הראשונות עושות, מה לא מתארים כל כך, מה עושות האחרונות. לא כתוב כל כך מי הם, מה הם. כלומר, יש פה תיאור מה עושה הראשון, תיאור מה עושה השנייה, תיאור של השלישי, אבל השלושת האחרונות הן כאילו מובלעות. מה שכן, מה שכן, כבר מפה, מי שיש לו חוש ריח טוב, כן, מי שיש לו חושים מרים, אינסטינקטים חדים, היה מיד מרגיש שזה לא שש תקיעות כמו שזה שתי קבוצות של שלוש. ממש מרגישים את זה. יש שלוש ושלוש. ולאמיתו של דבר, הדבר הזה מתבאר באופן מוחלט במשנה בסוכה. אולי פשוט תביאו לי לגמור לסוכה פה. נפתח במחשב. יש פה יופי, תודה רבה. בפרק חמישי שם בפרק חמישי בבבלי המשנה מופיעה בדף נ"ג עמוד ב', שם המשנה אומרת כך: אין פוחתים מ-21 תקיעות במקדש ואין מוסיפים על 48 בכל, על 48. ואז יש תיאור, בכל יום היו שם 21 תקיעות במקדש, מתארים 3 לפתיחת שערים, 9 לתמיד של שחר, 9 לתמיד של בן ארבעיים, מוספים יהיו מוספים עוד 9, ואז אומרת המשנה, ובערב שבת היו מוספים 6 תקיעות, 3 להבדיל את העם ממלאכה ו3 להבדיל בין קודש לחול. וכאן משנה ממש מפורשת שיש פה שתי קבוצות של 3. המטרה של 3 זה להבדיל את העם ממלאכה, וזה ממש מתואר מאוד יפה בברייתא אצלנו. מתוארים פה בעצם 3 מעגלי מלאכה. מעגל ראשון זה השדות, המעגל השני זה המסחר במרחב הציבורי בתוך העיר, והמעגל השלישי זה בתוך הבית. כן? שבנושא הזה יש פה גם דעה חולקת, שזה לא הנר, אלא זה התפילית, שזה לא המרחב הביתי, אלא האישי, האישי, זה כמו להגיד להחליף לבגדים של שבת, כאילו אצלם תפילין זה בגדי חול, זה קפוטה של חול, כן? למה פעם אחרת? בסדר, אבל מה שמתואר מאוד יפה, הברייתא אצלנו מסבירה איך זה מבטיל ממלאכה, זה מבטיל בשלושה מעגלים. ואז אומרת המשנה, מה שהברייתא אצלנו רק אומרת ושובת, היא מכנה את שלושת האחרונות כתקיעות שהן להבדיל בין קודש לחול. זו מטרת התקיעות האלו, הם נועדו להבדיל בין קודש לחול. מה שהייתי אומר שמסכת שבת כהמשך למשנה שאמרה שלושה דברים צריך אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, איסרתם, הרבתם, מדליקו, את הנר באופן דומה מביאת הברייתא במה היא מתמקדת? במשהו דומה שלא נאמר על ידי ראש הבית או אבי המשפחה לבני ביתו, אלא שנאמר באופן ציבורי כשהוא פונה למי? למרחבים של מעגלי העבודה שנעשים בחוץ. תראו באופן מעניין, זה אפילו מקביל להיסרתם ורבתם ודק את הנר כמעט, נכון? אני לא מזיק יודע איך, אבל אני אסביר לכם את הניצוץ, בסדר? השדות זה מחוץ לתחום, זה הרבתם, נכון? מה זה הרבתם? זה היה הרבה תחומים או היה הרבה חצרות, נכון? אתם זוכרים? זה היה הרבה חצרות? טוב, זה שנה קצת. רגע, הרבתם אומר, ראשי אומר, ראשי, הרבה תחומים וחצרות. אז אלה שמחוץ לעיר, זה הרבתם. זה ממש, זה התנועה מחוץ לעיר. הדליקו את הנר, זה הדליקו את הנר. האם השוק דומה לאיסרטל? אולי, לא יודע. אני רוצה להגיד הפוך, שהשדות זה איסרטל. לא, אבל אפשר להרגיש שזה דומה. גם אם זה לא לגמרי אותו דבר. לא צריך שיהיה לגמרי אותו דבר, כדי להרגיש שהשפה דומה. הייתי אומר, השפה דומה בכך שאת השבת לא אומרים שכל אחד יכניס שבת בזמנו הפנוי, אלא כמו שפקדתה נביך, אומרים לראש בית, אתה צריך להקפיד על ביתך, יש פה איזשהו מקום אמירה שאומרת שמה אנחנו צריכים להקפיד? ראשי הקהל צריכים להקפיד על על המרחב הציבורי, בדיוק. הייתי אומר את זה בצורה הבאה, הסיבה שזה מתואר ככה היא כי השבת איננה רק חובת גברה, אלא יש בה באמת קיום ציבורי. בוא נדבר על המשנה בתוך הבית של האדם. הרי מה אומרת התורה? לא תעשה מלאכה אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך. נאמר מפורש בתורה, לא רק אתה תשבות, אלא צריך להשביד את המשק שלך, את כל הבית שלך. גם הבהמות שלך. הבהמה לא אסורה במלאכה. לך אסור לחמר, לך אסור להביד את הבהמה שלך. וגם אותו דבר, השביתת הבנים. כלומר, זה בלשון למדנית, יש קיום בית, שהבית שובט. יש באחרונים דברים מפורשים שנאמרו ששביטת קטן היא מוטלת על אביו מדורייתא, ולכן קודם ראינו את קיבוץ הגלויות של משה פיינשטיין. כשהייתי נוסע, כשהייתי ילד, סבא וסבתא שלי גרו בקראון הייטס, ממש ליד הרבי, וכשהיינו נוסעים עלינו שבת, היית רואה שם יהודים חסידים הולכים ברחוב בשבת, והילד הקטן מחזיק לה את הטלית, כי אצל החסידים ככה היו עושים. אני זוכר, תמיד אומרים לנו, אתם רואים את החסידים האלה? ככה לא עושים. ויש איזה מחת חינוך ועגר תשובה, שזה אסור דורייתא, אסור לאדם לתת לילד שלו לעשות מלאכה בשבת. ואני זוכר כשהרילו לקיבוץ גלויות של ארץ ישראל, שהיא יותר מוצאת חן בעיניי, היו באנו לשטיבלך בקטמון, שזה עוד לא היה אמריקאי וצרפתי, זה היה ממש קיבוץ גלויות של פליטי העיר העתיקה, לא פליטי רמת אשכול, כן? אז או פליטי הרנוף. אז הרב חיים לב סגל עליו השלום, שהיה חוסית, שהיה גבאי שם, פעם היה לו איזה בעיה עם החשמל, פנה, אני חושב, אליי, או אח, אני לא זוכר, ילד בן 12, אתה יודע, חייל את הקטרות, הדליק את החשמל. אחרי זה אבא שלי תפס אותנו ואמר, במילים, אני אגיע חריף, הוא אומר, דיר בלק, אבל הוא בעצם אמר, אוי מי בוי, פעם הבא שהוא אומר לכם, אין לו לא, ילד לא עושה מלאכה בשבת, והקלות שאנשים רצים להגיד לי ילד, עם האור במקרר וזה, זה ממש דבר בעייתי, ודאי שאבא לא יגיד לבנו, כלומר... גם לגוי אנשים לא יודעים שהמילה רק או מסורה, חוץ מבתנאים מסוימים. זה לא טעות נפוצה, זה טעות נפוצה. אני רק אומר, יש קיום שביתה שהוא קיום ציבורי נקרא לזה, ויש איזה צליל גם בתקיעות האלה שמכריזים על השבת הציבורית. וזה, ולכן צריכים לדאוג, כולם נכנסים ביחד מהשדות, כולם נכנסים ביחד מהמשביטים את החנויות. וכאן אני רוצה להגיד נקודה שאדי אמר לי אחרי השיעור עם הבא, לא אין קשר חתונה היום, נכון? בוא שבר, לא, הוא מתרשש, בסדר? רק תגידו שזכרנו אותו לטובה. אדי הוא היסטוריון, אז אני גם קצת מבין את הדינמיקה. הוא אמר על הבא עם השוק, הוא אומר, הדבר הכי חשוב בעסקים זה תחרות. או בוא נאמר את זה בצורה אחרת, אין בעיה לסגור את החנות בארבע, אבל שכולם יסגרו. אבל אם הוא פותח אם הוא פתוח, גם אני אשאיר פתוח. וזה, במילים מאוד פשוטות, צריכים לסגור את כל השוק, כי אחרת זה עד שבת, זה תוך שבת. כולם ביחד. עכשיו, זה צריך או יכול להוביל אותנו לדיון שאני מקווה שנעשה אותו בעזרת השם, וזה על השבת הציבורית בכלל. כלומר, צריך להבין שהסטטוס קוו במדינת ישראל, בלי כרגע להיכנס לתוך השאלה, זו השאלה המתאימה, האם טוב לשמור עליו, האם מה שנקבע לפני 60 שנה לא ראוי להיבחן מחדש, אבל זה שיש רעיון שיש מה שנקרא שבת ציבורית, שדרך אגב, אמנת גביזון והרב מדן, לזה הם חתרו. בוא נמצא שבת ציבורית, לא על הסטטוס קוו, אבל שיהיה למושג של שבת, הוא נראה רעיון יסודי ופשוט, והתקיעות, הן יושבות על הדבר הזה. מה שגמרא שבת כמעט לא מסבירה, זה מה זה התקיעות החצי השני, בדיוק. היא כמעט, אתם תראו ללמד הגמרא בשבוע הבא, היא כמעט לא מדברת על זה. זה כאילו לא כך מעסיק אותה. מה זה להבדיל בין הקודש ובין החול? במיוחד אני אומר, כשעוברים למסכת סוכה, אנחנו מגלים מוקד אחר, מוקד שונה, כי זה פתאום הופך להיות חלק מהתקיעות במקדש. לכאורה, כל מה שאמרתי לכם עד עכשיו, אין לו קשר למקדש. זה יכול להיות נכון בשוק מחנה יהודה, ויכול להיות נכון בשוק הכרמל. ובאמת ברמה המפורש, שבוע הבא נראה אותו בפנים, שבכל עיר צריך לתקוע, מה זה? אין לזה קשר למקדש, נכון? פרנסי הציבור הם מחליטים שעכשיו השבת בשדות כולם, ה-X זה עד שעוואל, אבל זה משנה בסוכה, 21 תקיעות במקדש, אני אוסיף לה תבירה של הדבר, הרב מביא את התקיעות פעמיים, פעם בלכות שבת בפרק ה' ופעם בלכות פרי המקדש בפרק ז'. למה פעמיים? כי יש לו באמת שני הקשרים בספרות חז"ל. כי יש פה שתי תמות, יש פה שני דינים, איך שאומרים. יש פה דין אחד שהוא קשור להכנסת השבת, ודין שני שהוא כנראה איזשהו קיום במקדש. שאנחנו צריכים לנסות לחתור ולהגדיר, זה לשיעור הבא, מה זה בדיוק הקשר בין המקדש לבין התקיעות האלה. מה זה הרעיון הזה שאתה מבדיל בין קודש לחול, והדבר הזה נעשה במקדש. מה שאני רוצה רק להקריא לכם זה מדרש תנחומה המופלא ביותר, זה יביא אותנו לפרשת שבוע, בסדר? שנמצא בפרשת מתות. שם אומר התנחומה, אני קורא לכם, ללמדנו רבנו כמה תקיעות תוקים ערב שבת להפתיל את העם מהמלאכה. אומר התנחומה כך, שנו רבותינו שלוש תקיעות תוקים להפתיל את העם ממלאכה. ואז הוא אומר, התנחומה, שניחה, רגע, לא, הוא לא מביא את הכל, רק שנייה, טוב, אז אני אפתח את זה ממקום, שנייה, הנה, אני קורא לכם, כי אומר התנחומה כך, השבת בחצוצרות היא מתקדשת, וכן ראשי חודשים והמועדים, שנאמר, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם, פרשת שבוע, ותקעתם בחצוצרות, וכשהיו נוסעים בחצוצרות היו תוקים ונוסעים, שנאמר, ותקעתם תרועה שנית ונסעו המחנות, וכשמתכנסים בחצוצרות היו תוקים, שנאמר, ובהקיל את הקהל תתקעו, וכשהצר מצר תוקים בחצוצרות, שנאמר, וכי תבוא מלחמה בארצכם. בא התנחומה, זה מה שצריך אתגר אותנו לקראת שבוע הבא, והוא אומר, זה דין לא רק בשבת, זה גם דין בראש חודש ובמועדים. עכשיו אני רוצה להסביר, טוב, ראש חודש פעם דיברנו פה אם הוא אסור במלאכה, אבל באמת נראה זה, זה לא מדין להבטיל במלאכה, אלא מאיזה דין זה? להכריז על יום הקדוש. אני תראו את הביטוי המדהים הזה, השבת בחצוצרות היא מתקדשת, זה מתואר כסוג של מעין הכרזה על השבת, מעין קידוש. והוא קושר את זה לפרשת המחנות, או החצוצרות בפרשת השבוע, ולפסוק של ויום שמחתכם ומועדכם. וכאן משהו מאוד קצר על פרשת החצוצרות, ונראה את הקשר לפה, ואז יש לנו הרבה עבודה בשבוע הבא, לנסות לפענח את הסודות של ה... קשר למקדש, מה זה שבת להתקדשת בחצוצות וכו'. ויש אנחנו קוראים את פרשת החצוצרות במדבר יוד, אנחנו רואים שיש להם שלוש מטרות לחצוצרות. אני קורא: וידבר אדוני אל משה לאמור, עשה לך שתי חצוצרות כסף, מקשה תעשה אותם, והיו לך למקרא העידה ולמסע את המחנות. יש פה שתי מטרות ראשוניות, האחד זה למקרא העידה, ושני זה למסע את המחנות. ותקעו בהן ונועדו אליך כל העידה על פתח אוהל מועד. כשתוקעים זה עוד לכולם לבוא להתכנס בפתח אוהל מועד, ואם באחת יתקעו ונועדו אליך הנשיאים ראשי אלפי ישראל, לעומת זאת, ותקעתם תרועה, מה תפקיד התרועות? ונשאו המחנות החונים קדמה. התרועה מזיזה אותם, והתקיעה מכנסת אותם. ותקעתם תרועה שנית, ונשאו המחנות החונים תימנה, התרועה יקרו למעשיהם, ובהקהיל את הקהל תתקעו ולא תריעו. הקולות השונים, מה הם קובעים לנו? האם זה נועד לכנס או לנצוע? הלאה. ובני אהרון הכהנים יתקעו בחצוצרות, מה שבלשון של בריסקאים הכוונה זה לא מערכת כריזה שהעיקר שישמעו את הכל, אני צריך שדווקא הכהנים יתקעו. אז מה זה אומר? שזה קיום, זה חלות שם. זה יש בספרי פה דברים נפלאים, מחלוקת במיטה אחרון רבי עקיבא, אני כהן בעמוד יכול לתקוע, רבי עקיבא אומר שלא, זה עבודה. וכי תבוא מלחמה בארצכם, הנה עכשיו הדבר השלישי, הצר הצורר אתכם והריותם בחצוצרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם ונושעתם מאוהביכם, וביום שמחתכם ובמועדיכם ראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שמיכם, ולכם זיכרון לפני אלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם. אז יש פה לעמיתו של דבר שתי מטרות לחצוצרות, שכל אחד מתחלף לשניים. יש חצוצרות שתוקעים אותם כדי שמי ישמע את הכל? העם. ושם זה מתחלק לשניים, התקיעה מה נועדה? לכנס. התרועה מה נועדה? לנסוע. ויש חצוצרות שתוקעים אותם כדי שמי ישמע אותם? ריבונו של עולם ישמע אותם. וגם שם במלחמה אנחנו מראים, וביום שמחתכם ומועדיכם מה אנחנו עושים? ותקעתם בחצוצרות על נותיכם. בא התנחומה ואומר, רבי ישראל, יש קשר בין התקיעות של מסכת שבת או סוכה לבין הפסוקים האלו. באמת, כשמסתכלים בברייתא, זה ממש פרשת חצוצרות. מה עושה המערכת הראשונה? העם בשדות. מה מטרת התקיעה? בואו הביתה. ממש נכנס. מכנסים אותה עם איזה קורא תקיעה. אנחנו נראה, אני אריך בזה יותר בשבוע הבא. רש"י ותוספות אומרים, הכל זה תקיעה, תרועה, תקיעה, תרועה, תקיעה. ברמב"ם אבל משמע אחרת. ברמב"ם משמע ששלושת הראשונות זה תקיעות, ותקיעה, תרועה, תקיעה זה רק שלושת האחרונות. וההסבר הוא כי כל התקיעות הראשונות הן מצד אחד מבטלות ממלכה, כלשון המשנה, אבל הן גם מכנסות. כי מה הן באות ואומרות לאנשים? חבר'ה,
לבוא,
קודם כל לבוא מהשדות העירה. עוד לא קראנו את כל הגמרא, אבל הגמרא מתארת בברייתא הבאה שאין הקרובים רשאים להיכנס עד שיבואו רחוקים, ויכנסו כולם כאחד. אפשר לראות איך סוגרים את השדות, כולם פנימה. זה ממש פרשת חצוצרות. אחרי זה כשהם באים לעירה, מה עושים לשוק העירוני? סוגרים אותו ומתכנסים כל אחד, כולם איפה? לבית. עכשיו אני רוצה להזכיר לכם שמה זה הדלקת הנר, דיברנו בשעתו בשיעור על כיבוד על הרמב״ם של הנר, זוכרים את התורות של הרמב״ם? שקבלת השבת מזכירה קבלת פני השכינה. מתכנסים כביכול, צריך לחשוב טוב טוב על הרעיון הזה, אולי פה גם יש קשר למקדש, שבית יהודי בשבת הוא בעצם דומה למקדש. השבת הוא סוג של קדושת זמן כמו מקדש. והתקיעות האלה, מה הן עושות? הן מחנצות את כולם, הן אין חצר אוהל מועד. לעומת זאת, יש לנו את שלושת התקיעות האחרונות, שמה הן? תקיעה, תרועה, תקיעה. שאם אנחנו רוצים להמשיך עם דברי התנחומה, הרי על זה הוא אמר את זה. זה כבר יושב לא על החלק הראשון של פרשת החצוצרות, אלא מה זה יושב? על החלק השני, שאנחנו תוקעים כלפי שמעיה, ביום שמחתכם ובמועדכם. אלו דברי התנחומה, ואני חושב שהסוגיה ממש יושבת יפה על פרשת החצוצרות, אבל נשארנו עוד הרבה עבודה. אז בעזרת השם, בשבוע הבא, אנחנו נשלים את הסוגיה פה, נראה בעיקר את התוספתא בסוכה, בפרק ד' על המשנה שם בסוכה, יש שם דיונים מאוד ארוכים של אפשר ליברמן בתוספתא כפשוטה, דברים מאוד יסודיים. יש גם גמרא בשבת בקוף י"ד על תקיעות, יש משנה בסוף פרק שני בחולין, בחווה במודבט, גם על התקיעות, וגם יש רמב"ם בהלכות שבת פרק ה', כמה דברים יסודיים, שיש שם מחלוקת האם תוקעים במוצאי שבת גם כן, צריך לחשוב על המחלוקת הזאת. יש מחלוקת האם תוקעים במעבר מיום טוב לשבת, בסדר? אז כל זה בעזרת השם בשבוע הבא, תודה רבה.